אנחנו באות האחרונה, אותת של המאמר, ופה בעצם באות הזו אנחנו נראה כאין סיכום על כל מה שדיברנו בכל אורך המאמר הזה. דיברנו כאן בעריכות על מהותו של המן, מה זה ברוחניות המן, העניין של השמיני שבשמינית, של התלמיד חכם, והוא זה שמביא את האדם לשמירה, לא לקשל במצוות, וזה מעורר בהתערות הדלילה שגם הקדוש ברוך הוא ייכנס למצב כזה של גאות לבש, ואז הוא לא ישפיע שפע לאומות העולם. זה הנקודה שדיברנו קודם. אחר כך דיברנו שפורים, את המעלה הגדולה, שדווקא בזמן ההוא שהייתה הגזירה הגדולה, התעורר הקשר הפנימי בין יהודי לקדוש ברוך הוא, ולכן אפילו גבוה יותר מיום הכיפור. כמו באותת. וזהו, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. עכשיו אנחנו נבין, עם זה פתחנו את המאמר, שהמן לקח את הלבוש ואת הסוס. פירוש, מה אנחנו בעצם רואים כאן? על ידי בחינת המן דווקא נמשך בחינת לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רחב עליו המלך. אנחנו רואים בפועל שזה שמרדכי בסוף קיבל את הלבוש ואת הסוס, זה בעצם בגלל המן. מבחינת לילת הרעיון הזה שצריך לקחת את הלבוש ואת הסוס, זה המן לילת הרעיון ובסוף מרדכי קיבל את זה. אבל אילולי המן היה מעלה את הרעיון, אז בכלל לא היה מגיע הדבר הזה. אז כל זה בא מהמן? מה הסיבה? מה פירוש על פי רוחניות? מה מרדכי זקוק לאמן כדי שהוא ייתן לו את הלבוש והסוס? דיינו, יהודי זקוק לאיזה משהו מכוח חיצוני כדי שיהיה לו מעלה כל כך גדולה? המשמעות הפנימית מובנת על פי מה שלמד. זהו עניין מאמר חז"ל, זה בעצם מרומז ומה שחז"ל שואלים, המן מן התורה מניין? מה חז"ל מתכוונים בשאלה הזו? אם אנחנו רואים על המן שיש לו מעלה כזו שהוא גורם למרדכי לקבל לבוש וסוס, חייב להיות שיש לאמן איזה שורש ברוחניות, חייב להיות שהמן הוא מסמל איזה משהו חיובי. ואז מיד שואלים, המן מן התורה מניין? איפה בדיוק רואים בתורה, דהיינו איפה השורש הטוב של המן שהוא גורם לכל זה? ואז עונים, דכתיבה מן העץ. פירוש, מה בעצם המהלך שכרגע אמרנו בקיצור? על דרך הנעל בעניין מאמר חז"ל, זה מבוסס על פי מה שהבאנו בתחילת המאמר. את מה שחז"ל אומרים, תלמיד חכם בשמיני, שבשמינית, שתלמיד חכם צריך שיהיה לו קצת גאווה, דמאטרה לקססה לשיבולתה, והגאווה המעטה הזו מייפה אותו, כמו המוץ מייפה את השיבולת וסופג את כל הקור והחום ואת כל הפגעים שלא יפגעו בגרעין עצמו ויעבור בשלם. כי בדרות הדלתתה בבחינת הגסות הקדושה, כשאדם מעורר פה מלמטה גסות של קדושה. מה זה הגסות של קדושה? שהוא אומר לעצמו, לא מתאים לי להיקשל, אני חייב להיות בצורה יותר מושלמת, בסור מרע ועשה טובה, זה שומר עליו שהוא לא ייקשל בעבירות, זה שומר עליו שהוא יבוא לקיים מצוות, כנעל כמו שדיברנו קודם, התערות הזה לעילה גם כן מבחינת גאות העליון. אז הקדוש ברוך הוא מצידו עושה אותו דבר. גם מלמעלה יהיה בדיוק אותו גילוי של מה להיות כי גאו גאה, ואז כמו שהיהודי ניזהר שלא יהיה חלילה סומר, שלא יהיה רע ויהיה רק טוב, הקדוש ברוך הוא מלמעלה עושה את הדבר, שלא ליתן שפע לחיצונים, שהקליפות לא יקבלו את ההשפעות. וזהו, זה מה שהפסוק אומר במגילה. ויקח המן מבחינת הגסות למטה. כשהמן לוקח את הסוס, זה המן של קליפה. המן פה למטה זה גסות, גסות זה המן. את לבוש המלך וסוס שרחב עליו. והרי דיברנו גם במאמר קודם מה מרומז במילה סוס, הגימטריה של סוס, שהוא בית פעמים גס. כי יש גס מלמטה למעלה, זה מעורר שיהיה את הגס מלמעלה למטה. להיות גאה על גאים. שהקדוש ברוך הוא גם כן מתגאה על כל אלה הגאים ומבטל מהם את ההשפעות. זה בעצם מה שקרה מבחינה רוחנית עם הלקיחה של הסוס על ידי המן. אך הנה המן דקליפה, אבל המן הרשע, הוא לא הייתה לו כוונות כאלה. המן של קליפה לא הייתה לו כוונות שהוא הולך עכשיו להכין למרדכי. הרי הוא תכנן שהכל יהיה, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, חשב על עצמו. מה? כן, אני יודע, חושב מדרחי בכלל לא היה, נכניס את עצמו לעניין. אך הנה, המן דקליפה רצה בזה שימשך לבוש וסוס המלך אליו. המן בעצם דקליפה חשב שהוא יקבל את זה. וכאשר אמר, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? למה המן חושב שהלבוש של המלך, של הקדוש ברוך הוא מגיע אליו, והוא על ידי בחינת החוצפה וגסות הקליפה, כי הקליפה היא גסה והיא חוצפנית, והיא חושבת שהיא יכולה לקחת את העניינים הנהלים. כמו שנאמר, בשר של עשיו כתוב, אם תגביה כנשר, שהשר של עשיו מגביה את עצמו, הוא חושב שהוא כמו נשר, הוא חושב שהוא יכול לקבל. והתערות הדלתת הזאת בחוצפה, וחושב את הקליפה, שכשהיא תעורר חוצפה מלמטה, מה היא חושבת שהיא תרוויח מזה? התערות הדלילה להיות גאות העליון, נמשך לאמן דקליפה. ככה הקליפה חושבת שהיא מלמטה תתחצף, והיא תגיד למלך, אני אכיל, הכל שייך לי, ואז המלך יגיד, מוודאי, קח את הכל, ככה אמן חושב. אבל המלך מה בפועל עשה? המלך לא לקח את הגאות של אמן לכיוון שהוא רצה. אבל המלך ציווה לאמן דקליפה שיהיו פח לקדושה. המלך אמר הפוך, זה ילך למרדכי, ונעשה ממנו בחינת המן בקדושה האלוקית. ואז מה המלך בעצם עושה? הוא אומר לאמן, קח את הלבוש ואת הסוס. אז המלך אומר לו, קח את הלבוש ואת הסוס. אבל כשהמלך אמר לו, קח את הלבוש והסוס, אז הוא אמר לו, עכשיו אתה תיקח את הגאות של קדושה. לא גאות של חוצפה, של קליפה. קח את הגאות של קדושה. מה זה הגאות של קדושה? זה השמירה הזו ששומרת על הבן אדם, שהוא לא ייקשל. והוא בחינת שמיני שבשמינית גסות הרוח שבתלמידי חכמים. דמאטרלי כססה לשיבולתה, וכנל. זאת אומרת, הוא התכוון לשלילה, אבל המלך אומר לו, קח את הלבוש ואת הסוס ועשה כן למרדכי. דהיינו, אתה רוצה גאות, בסדר, אבל רק במינון הזה, שזה יהיה מאטרלי כססה לשיבולתה, שזה יעזור למרדכי. וזהו שאמרו רזל, המן מן התורה מן העין. מה חזל מתכוונים בשאלה הזו? פירוש, בחינת המן דקדושה מן העין. איפה יודעים שיש כזה מושג גם בקדושה אמן? שנאמר מן העץ מצאנו אותו. וזהו שציווה המלך לאמן, קח את הלבוש והסוס. למה המלך אמר את זה לאמן? אם המלך רוצה לדחות את אמן, יגיד המלך לאמן, תשתוק. ויקרא למרדכי ויגיד לו, קח את הלבוש ואת הסוס לבד. כי מרדכי צריך את אמן. אתה למד חכם צריך את השמיני שבשמינית הזו. כי בו הדבר תלוי. מה, מרדכי מצד עצמו אין לו גאות. אם הוא לא ישתמש במעט גאות שבא מהקליפה, הוא לא יתרומם. הוא לא יגיד לעצמו, אני כזה וכזה. מרדכי מצד עצמו אומר לעצמו, אני אפס, אני בטל לגמרי, אני, לא, 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 אין לי מקום בכלל. אבל הוא צריך להשתמש עם הגאות של המן כדי שזה ישמור עליו. שום דהיתרות, בהיתרות הדלטטה בגסות דקדושה, אם יש ליהודי, דהיינו למרדכי, התעוררות של הגסות של הקדושה, דהיינו במינון של שמיני שבשמינית, אז זה מצוין, בהתחלה חייבים את זה. כך נמשך התערות הדלילה להיות כגאוגה, אז הקדוש ברוך הוא גם עושה אותו דבר, הוא גם מעורר את הגאוגה, ואז זה שומר שההשפעות לא ילכו למקומות הלא ראויים. וכך עשה, אז המן שומע שהמלך רוצה ממנו, שכל מהותו יהיה רק לסייע למרדכי, אז כך הוא עשה, ויקח המן את הלבוש, והתנה למרדכי, ודי לא מבין. ובכל זה, אחרי כל המהלך וסיכום כל המאמר שעשינו כרגע, מובן מאמר הזוהר, על פי זה נבין מה הביטוי ידוע שיש בזוהר, שמופיע בהרבה מאוד מאמרים. מה הזוהר אומר? דקד, התקף, יסיטרה אחרא. כאשר אנחנו מצליחים לכופף את הסיטרה אחרא, אצל כל אדם ואדם, כשהוא עושה התקפיה, כשהוא מכופף את הסיטרה אחרא, הסתל כי יקרה דקוד שבריחו לאילה. אז הוא גורם לגילוי האלוקי מאוד מאוד גבוה. ככה כתוב. עכשיו הוא יסביר את המשפט הזה על פי כל מה שאמרנו קודם. פירוש, על ידי שלוקחים הבירור מן גסות דקליפה להיות מזה גסות דקדושה, מה זה נקרא התקף יסיטרה אחרא? אני בא לקליפה ואני אומר לקליפה, את חוצפנית, את גאוותנית, אין בעיה, ניקח ממך את הגאווה ונשתמש בזה לקדושה. והיינו לוקחים ממנה את החיות ואומרים לו, במקום שהקליפה תהנה מהגסות, לא, כל הגסות תשמש עבור הקדושה. בזה התקפי הסטרה אחרא, בזה אנחנו בעצם לוקחים את הסטרה אחרא, וכופפים אותה, אומרים לה, כל מה שנברת בכלל, זה כדי לעזור ליהודי שהוא יוכל לשמור על עצמו, לא להיקשל, מפני גאות הקדושה. וכמו שכתוב לעתיד לבוא, עתיד לבוא כתוב, ובאו במערות צורים, כולם התחבו, כולם יגיעו למערות, התחבו, למה? מפני פחד השם והדר גאונו. אז זה גאות כזו, אני מציאות ואני פוחד, ואחורה מה אתה חושב על עצמך, אתה פה, אתה מציאות, אתה כן יכול לקבל, לא יכול לקבל, הגאות הזו היא קיימת, זה בסדר גמור. אז אם מצליחים להשתמש עם המינון של הקליפה לחיוב, הרי בזה הסתלה כעיקר הדקות של ריחו. זה גורם לגילוי האלוקי ברוממות עצומה. מה זה הרוממות הזו? פירוש הסתלק, למה קוראים לזה הסתלק? הרי זה גילוי, למה קוראים לזה הסתלק? שנתעלה בחינת הרוממות וההתנסות בעצמותו, עד שאינו חפץ ליתן שפע למי שאינו ראוי. אם לא היינו עושים את הפעולה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא מצידו יכול להשפיע אפילו לחושך. מצידו אין בעיה גם שהמן יקבל את הלבוש והסוס. אבל ברגע שהתלמיד חכם מתרומם בצורה הנכונה, ועושה התערות הדלתת, ואומר, אני לא אתן לקליפה לשלוט עליי, כי זה לא מתאים לי, אבל הקדוש ברוך הוא יעשה בדיוק אותו הדבר. והיינו מה שאמר, הסתלק לאילה דווקא. זה הפירוש, הסתלק היקוד שבריחו לאילה. מה זה לאילה? הוא מתרומם בגאות אלוקית, ואז הוא שומר שהסממית לא תקבל את ההשוואות כמו שאמרנו כאן. כי מצד בחינת ירידת אורו וטוב חסדו למטה, אם היינו סומכים רק על הטוב האלוקי בלי עבודת האדם, מצד הטוב האלוקי הוא בלי גבול. היה הוא מתפשט למטה דין שיעור, אז אין בעיה, גם הקליפה הייתה יכולה לקבל. אך מפני שהסתלק לילה, בגלל שעכשיו אנחנו כופפנו פה בעולם את הקליפה, אז זה גרם שהאור האלוקי הסתלק לילה, בא אחר כך אור השפע בדקדוק גדול, אז במילא הוא נותן את השפע בדקדוק גדול, רק למי שראוי ולמי שלא ראוי לו, כנל ודי לא מבין. וכל זה, מסיים את המאמר ואומר, כל זה שגרם להיות הסתלק עיקר הדקות שמריחו בזמן הגלות במאה חשברוש, איך קרה כזה פלא? הרי זה זמן של גלות, בזמן שהעם ישראל נמצא בשינה, והשפע יורד לגויים, והחשברוש משתמש עם כלי המקדש לסעודה שלו, אז זה מקום, מצב של, של חושך, הרשעים, הקרנה מולה, המלך גידל המלך את המן, איך פתאום נהיה כזה מהפך, שהכל משתנה לטובת היהודים, זה הכל היה רק על ידי שהיו כללות ישראל בבחינת מסירות נפש, שלמעלה מן הטעם והדעת לגמרי. כן, זה מה שלמדנו בקטעים האחרונים של המאמר, כיוון שעם ישראל עורר בשנה הזו התמסרות לקדוש ברוך הוא ואמר, אנחנו מוסרים את הנפש וקשורים אליך בכל מחיר, ולא עוזבים שום דבר למרות שאולי זה יעלה להם בחיים. כשיהודי גילה כזו מסירות נפש, אז אפילו בחושך הגלותי הזה של תקופת אחשוורוש, היה יכול להיות מהפך. שנעשה מזה בחינת אור חוזר למעלה, ברגע שהיהודי מסר את הנפש פה למטה, אז הוא פעל שגם מלמעלה הקדוש ברוך הוא יעשה. אותו דבר, אם היהודי מתמסר לקדוש ברוך הוא בלי חשבון, אומר הקדוש ברוך הוא גם אני עכשיו יאהב אותם בלי חשבון. יכול להיות שעל פי חשבון לא מגיע להם, על פי חשבון זה זמן של גידה לתמם, אבל הם קשורים אליי בלי חשבון, אני אקשור אליהם בלי חשבון. לעורר עצמות אור אינסוף הפשוט שלמעלה מכל ההשתלשלות. וזה אור כזה גדול, שאפילו בשעת מתן תורה לא היה מגיע התערות הלשם. אפילו בשעת מתן תורה לא הצליחו לעורר כזה אור גדול. וגם זה כתוב במגילה. כמו שכתוב, קיימו וקיבלו היהודים אשר החלו. זאת אומרת, קיימו וקיבלו אשר החלו, שבמתן תורה החלו בלבד. ובזמן אחשוורוש גמרו, למה בזמן מתן תורה לא היו יכולים לגמור את הכל? למה צריך לחכות בזמן אחשוורוש והתאמו? לפי שבימי אסתר, אגם שהיה בחינת אסתר פנים, נכון, והיה תקופה של גלות והסתתרות, כמו שכתוב אנוכי אסתר פניי, ואף על פי כן, בזמן הגלות הזו, הראו היהודים את המסירות נפש, ולכן הם זכו לגילוי גדול. ואומנם זהו מעלה יתרה, יותר גם מבחינת הארת פנים, שמשת מתן תורה. בתקופת האסתר, היה להם מהרה יותר גדולה, מאשר בזמן הגילוי של מתן תורה. לפי שבאסתר פנים הזה, בהסתר פנים הזה והיהודים עשו התקפיה סתרה אחרה, אז הסתלק לאילה לאילה, אז הקדוש ברוך הוא יתרומם בכזו גאות, ואז שם יש דקדוקים, הקליפות נעלמים, והקדושה חוזרת למקומה. ולמשך אור ממקום ומדרגה יותר גבוה. כמו שכתוב למעלה, כמו שכתבנו באות הקודמת, למטעם זה יש יתרון מעלה בפורים, מה שאין ביום הכיפורים. לכן פורים זה הרבה יותר גדול אפילו מיום כיפור. ולכך נאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו, פורים לא יסתיים, גם לעתיד לבוא יראו את האור שלו, כמו שלמדנו אתמול. לפי שבחינת הארת פנים שבאה לידי בחינת מסירות נפש, סליחה, לפי שבחינת אסתר פנים שבאה לידי בחינת מסירות נפש מלמטה, שיש אסתר פנים, ואז היהודי מגלה את המסירות נפש, גדולה היא גם מבחינת הארת פנים. אז יותר, הוא מגיע יותר גבוה מהתקופה שהיה הארת פנים, היינו מזמן מתן תורה היה הארת פנים, התנאים היו לכאורה טובים, ואילו פה זה היה הסתר פנים, אבל בהסתר פנים התגלה מסירות נפש אליהם, לכן הם עלו הרבה יותר גבוה. ולכך לא נזכר שם הוויה בכל מגילת הסתר. כי מצד אחד זה הסתר פנים, אין גילוי של שם הוויה במגילה, אפילו פעם אחת. אלא איפה מרומז הקדוש ברוך הוא במגילה? המלך סתם. איפה שכתוב המלך, ואיזה דרגה זה? המילה המלך זה יותר גבוה משם הוויה. הוא מרמז על בחינת עצמות אור אינסוף הפשוט, דמושת מכל שם. אם היו קוראים לו הוויה, זה גילוי מוגבל בשם מסוים. אבל כשקוראים לו המלך, זאת אומרת שאי אפשר לקרוא לו בשום תואר ושם, הוא המלך, הוא עצמות. כמאמר, אנט ממלא כל שמם, אתה ממלא את כל השמות, אם אתה מעל כל השמות, אלא נקרא המלך סתם. מה זה אומר המלך סתם? הוא מדייק גם במילה סתם. סתם זה מלשון סתימות. דהיינו, זה סתום, אף אחד לא יודע. משום שאינו ידוע מי הוא. אדם רגיל גם כשקורא את המגילה רואה המלך, הוא בטוח שהכוונה אחשוורוש. הוא לא מגלה שזה תסוד, שזה בעצם הקדוש ברוך. אותו דבר הוא בחינת אסתר. קוראים לזה מגילת אסתר. שעניין אסתר פנים. אבל מאיפה בא האסתר הזו? הרי הוא גם כן מבחינת אור הסתום הזה. זה שקוראים לזה אסתר פנים, זה עדיין הוא סתום. עדיין הוא כל כך גבוה, שאף אחד לא יכול להכיר אותו. לכן זה נקרא אסתר. אבל אל תחשוב שאסתר נשארת אסתר, אלא שיש בה גם כן חוט של חסד. כמו שכתוב, גמרא אומרת על הפסוק, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. כמאמר חז"ל, אסתר כתוב ירקרקת הייתה, אבל חוט של חסד משוך על פניה. אז בגילוי ירקרקת הייתה, אבל האמת שחוט של חסד משוך עליה, ואז גילה שהיא נושאת חן יותר מכולם. מראה על כאילו היא לא נראית מספיק טובה, אבל בצד שני, אף על פי כן היה לה את האור של חסד, ודי לה מבין, זה המעלה הגדולה של פורים שראינו פה במאמר הנפלא הזה.